שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ס"ז במסכת חולין באתר sinai.org.il. היום אנחנו לומדים בערך שלושה עמודים, נתחיל מהשליש העליון של ס"ו עמוד ב' ונסיים בסיום הפרק בסוף ס"ז עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 21 דקות, מחר נפצה על זה בשיעור קצר. הנושא שלנו היום זה תולעים שנוצרו שלא במקום הרגיל. יש תולעים שאמורים לשרוץ על הארץ ויש תולעים שאמורים להיות בימים ובנחלים, והחידוש הוא שתולעים שלא נוצרו שם אלא בתוך דבר אחר הם מותרים. עכשיו הגמרא הבינה שהם לא סתם נוצרו בתוך דבר אחר, אלא שהם ממש נוצרו מתוך הדומם או מתוך הצומח. היום במדע אנחנו לא מכירים אפשרות כזאת, אבל הרבה מפרשים אומרים שזה לא משנה. ברגע שהגמרא ככה פסקה, אז זה לא הטעם היחיד, אלא יש לגמרא עוד טעמים, ולכן אפילו שהמדע השתנה, עדיין אותם תולעים מותרים. זה באופן כללי. עכשיו נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על תולעי מים שנוצרו בתוך סוגים שונים של מאגרי מים. בחלק השני נדבר על תולעים שאמורים להיות על הארץ והם נוצרו בתוך פירות או בתוך בעלי חיים. בחלק השלישי נראה נספח קצר ובזה נסיים. אז החלק הראשון כאמור עוסק בשרץ המים, והדין הוא שאם יש מים שאני יודע שיש בהם תולעים, אלא שהתולעים אלו נוצרו בתוך המים עצמם, אז מותר לו לשתות אותם בלי בעיה. זה הדין, ועל הדין הזה נראה שני דיונים. דיון אחד ארוך יהיה המקור לדין, והדיון השני שזה יותר קצר יהיה הגבלה לדין. אז אנחנו מתחילים במקור. הגמרא מביאה ברייתא שדורשת את הפסוקים בשרץ המים, אבל לפני שנראה את הברייתא נראה את הפסוקים, וגם את הברייתא נראה לא לגמרי לפי הסדר, אלא נשלב את זה עם דברים מהגמרא. הפסוקים הם בויקרא י' מפסוק ט' עד פסוק י' ב'. לפני שנקרא אותם נשים לב שהתורה בעצם חוזרת פעמיים על אותו דין, פעם אחת בפסוק ט' ופעם שנייה מי' עד י' ב'. אז הברייתא מסבירה את הכפלות שפסוק ט' זה מצוות עשה ופסוקים י' עד י' ב' זה מצוות לא תעשה. עכשיו נקרא את הפסוקים עצמם. אנחנו מתחילים במצוות עשה. כתוב, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים בימים ובנחלים אותם תאכלו. זה המצוות עשה, ואנחנו לומדים שמי שאין לו סנפיר וקסקסת קסקסת, כמו שרצים של המים, אסור לאכול אותם. אז זה יעשה, עכשיו נראה את עליו, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, בימים ובנחלים, מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים, שקט צם לכם, ושקט ציו לכם, מבשרם לא תאכלו, ואת נבלתם תשקצו. ועוד פעם, כל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, במים שקט צו לכם. אלה הפסוקים, ועכשיו נשים לב לשני דברים. דבר אחד זה שגם בתוך כל קבוצה, כלומר בתוך העשה ובתוך הלב, יש כפלות. בעשה הכפלות היא שפעמיים כתוב תאכלו, נדבר על זה בגמרא בהמשך. בלב הכפלות היא ששלוש פעמים כתוב שקץ, על זה לא נדבר היום. דבר נוסף שנשים לב זה שיש כאן פירוט גדול איפה השקצים אלו נמצאים. בעשה בהתחלה כתוב פעמיים שהם נמצאים במים, שזאת אמירה כללית, אחר כך יש פירוט בימים ובנחלים. בלב אנחנו רואים משהו דומה, בהתחלה כתוב פירוט בימים ובנחלים, ואחר כך פעמיים יש אמירה כללית של מים. בהמשך נראה שהגמרא תשתמש בכללים ובפירוטים האלו בשביל ללמוד כלל פרט וכלל. בכל אופן הקדמנו קצת את המאוחר, בינתיים נסתפק בזה שראינו את הפסוקים, ועכשיו ניגש לגמרא עצמה. אז כאמור המטרה שלנו זה ללמוד את היתר של תולעים שנוצרו בתוך מאגרי מים מסוימים, ונחלק את הדיון בחיפוש המקור לשני שלבים. בשלב הראשון נביא מקור לתולעים שנוצרו בתוך כלים, בשלב השני נדבר על עוד שני סוגים של מאגרי מים. אלה שני השלבים. עכשיו הסדר של הגמרא הוא שהיא מתחילה בברייתא שמתחילה דווקא בשלב השני, לכן כרגע נדלג על הברייתא ונתחיל בגמרא שעוסקת בשלב הראשון, כלומר במקור הבסיסי, ואז בשלב השני נחזור גם לברייתא. אז השלב הראשון הוא פשוט, וזה דיוק פשוט מהפסוקים, והגמרא עושה את הדיוק פעמיים, פעם אחת מהמצוות עשה, ופעם שנייה מעליו. במצוות עשה הדיוק הוא שכתוב שבימים ובנחלים, שם צריך סנפיר וקסקסת. אז נדייק שבמים שבכלים, שם לא צריך סנפיר וקסקסת, אלא גם תולעים מותרים. זה הדיוק מעשה, הבעיה איתו זה שאפשר לדייק גם הפוך, כלומר נאמר שנכון, באמת הפסוק לא מדבר על מים שבכלים, אבל אל תדייק מזה שהדין של מים בכלים הוא קל יותר ומותר תולעים, אלא תדייק הפוך, שהדין של מים בכלים חמור יותר, ואפילו שיש סנפיר וקסקסת, עדיין זה יהיה אסור. ממילא, בגלל שאפשר לדייק גם הפוך, הגמרא לא מסתפקת בדיוק מעשה, והיא מדייקת את אותו דבר גם מעליו. כלומר, מתי יש את הלב שאם אין סנפיר וקסקסת אסור? דווקא בימים ובנחלים, אבל במים שבכלים מותר אפילו תולעים. אז אלה שני הדיוקים לגבי כלים, מעשה ומעליו. עכשיו הברייתא שעליה דילגנו, הגדירה את אחד מהדיוקים האלו כמקור מפורש, כלומר מקור יותר טוב, ואת השני כמקור סתום. איזה מהם הוא המפורש ואיזה מהם הסתום, אז בשביל זה נדלג לרגע לשליש התחתון של סמך זין עמוד א' ונראה שם 9 שורות, שם הגמרא מביאה סברות לכאן ולכאן. מצד אחד יש סברה לומר שהמקור השני הוא המפורש, כי הרי כבר אמרנו שהמקור הראשון, כלומר מהמצוות עשה, הוא לא הכרחי. זה מצד אחד. מצד שני יש גם סברה לומר שדווקא המקור הראשון, כלומר מהעשה, הוא המפורש, כלומר הוא היותר טוב, בגלל שכמו שאמרנו בפסוקים אין רק את הפירוט של ימים ונחלים, אלא גם יש פעמיים את האמירה הכללית של מים, שזה יכול לכלול כל סוג של מים, גם כלים לכאורה. ממילא במקור הראשון, כלומר בעשה, שם הציווי של האכילה מובא צמוד לפירוט של ימים ונחלים ולא צמוד לאמירה הכללית של מים. ממילא שם באמת הגיוני לדייק שהפסוק מדבר דווקא על ימים ונחלים ולא על כל מים. לעומת זאת בלב הציווי לא לאכול מובא דווקא צמוד לאמירה הכללית של מים ולא צמוד לפירוט של ימים ונחלים, אז שם היינו יכולים לומר שזה לא דווקא בימים ונחלים אלא בכל מים. אז זאת סברה לומר שדווקא הדיוק מעליו הוא פחות טוב. אז אלה הסברות לכאן ולכאן, איזה מהדיוקים נגדיר כמקור טוב יותר המפורש ואיזה כפחות טוב שזה הסתום. בכל מקרה, כיוון שיש חיסרון בשני הדיוקים, צריך את שניהם ביחד בשביל ללמוד שדווקא בימים ובנחלים צריך סנפיר וקסקסת, אבל במים שבכלים אפשר גם לאכול תולעים. אז זה השלב הראשון בחיפוש המקור, לכאורה דיוק פשוט, ובזה הגענו לשש שורות מתחתית העמוד הקודם, אבל עכשיו נראה שהמקור הזה לא כל כך פשוט. עכשיו רק נעיר שמה שנאמר עכשיו לא באמת כתוב בגמרא במפורש, אבל עולה מהגמרא שלזה היא מתכוונת. למה המקור לא פשוט? נזכיר שכמו שהקדמנו בפסוק אין רק את הפירוט של ימים ונחלים, אלא גם יש שתי אמירות כלליות של מים. אז למה אנחנו בוחרים לדייק דווקא מימים ונחלים שהכלים מותרים, אולי דווקא נרבה ממים שגם הכלים אסורים? אלא מבינה הגמרא בשלב הזה, אתה צודק, באמת בפסוק יש גם כלל, אבל אני יכול להתעלם ממנו. למה? כי מדובר כאן בכלל ופרט, כלומר מצד אחד יש כלל, אבל מיד אחרי זה יש פרט, ובמצב כזה מתעלמים מהכלל והולכים רק לפי הפרט. אז זאת ההבנה של הגמרא בשלב הזה, למה בכל זאת אפשר כן להשתמש בדיוק, כי אנחנו עושים כלל ופרט, ולכן כאמור עדיין אפשר לדייק שהפסוק מדבר דווקא על ימים ונחלים, אבל בכלים מותר. עד כאן כאמור השלב הראשון של הלימוד לכלים, אנחנו עדיין שש שורות מתחתית העמוד הקודם, עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא, שזה הלימוד לשאר הסוגים של מאגרי המים, ועוד מעט נראה שכבר לא נוכל להתעלם מזה שבפסוק גם כתוב כלל, כלומר מים. אז מה הם אותם מאגרי מים נוספים? קודם נחזור על מה שיש לנו ואז נראה את הנוספים. אז מצד אחד מה שמפורש בפסוק זה ימים ונחלים, זה הכי טבעי שיש, נקרא לזה רמה א', ושם תולעים אסורים. מצד שני הכי מלאכותי שיש זה כלים, לזה נקרא רמה ד', ושם ברור שתולעים מותרים, את זה כבר אמרנו. עכשיו אנחנו מוסיפים באמצע עוד שני סוגים, שזה רמה ב' ורמה ג'. רמה ב' זה נעיצין וחריצין, שזה בורות מים שאנשים חפרו, אבל הם הגיעו למי תהום או למעיין, שאז המים כבר נובעים מעצמם. רמה ג' זה גם כן בני אדם חפרו, אבל כאן המים מגיעים מהגשמים כמו שהם מגיעים לכלים, ולא מאיזושהי נביאה בקרקע, כך שהדבר היחיד שטבעי כאן, ובזה זה דומה לרמה א' וב', זה שזה בקרקע, אבל זה יותר דומה לכלים מבחינת המלאכותיות של איסוף המים. אז עוד פעם, נאמר את ארבעת הסוגים מהיותר טבעי אלא יותר מלאכותי, אז א' זה ימים ונחלים, ב' זה נעיצין וחריצין, ג' זה בורות שכין ומערות, וד' זה כלים. עכשיו כאמור, בפסוק עצמו מפורש שרק באלף, ימים ונחלים, שם התולעים אסורים, ודייקנו שבדלת, כלומר בכלים, התולעים מותרים. מקודם הסברנו שזה לא דיוק רגיל, אלא שימוש בכלל ופרט. זה מה שראינו בינתיים. עכשיו נדבר על מה לגבי ב' וג'. אז נקדים שהסדר של הגמרא הוא שהברייטה, שזה באמצע עמוד הקודם, היא מדברת על ג', כלומר בורות, ורק הגמרא אחר כך מדברת על ב', שזה חריצין. אנחנו כאן נהפוך את הסדר ונתחיל בגמרא שדנה בב', ותוך כדי גם בג', בהמשך היא גם מביאה את הברייטה, וכך ביחד נראה את הכל. אז התחלת הדיון שמתחיל שש שורות לפני סוף העמוד הקודם מתחיל דווקא ביתר, כלומר אומרת הגמרא, אם אתה אומר שיש דיוק שדווקא באלף אסור אבל בדלת מותר, אז למה אתה עושה את הדיוק דווקא בדלת? תעשה את הדיוק גם לבית וגימל, כלומר שגם בית, גם גימל וגם דלת מותרים בהם. כלומר שגם בבית, גם בגימל וגם בדלת מותרים תולעים. זאת השאלה של הגמרא, ואת זה ודאי אי אפשר לקבל, כי כבר ראינו בברייטה שגם בגימל מותר. לכן הגמרא נאלצת כאן לעבור לשיטת לימוד חדשה, והיא אומרת שלא מדובר פה בדיוק רגיל, וגם לא במה שאמרנו מקודם כלל ופרט, שזה בעצם מבחינתנו דיוק רגיל, אלא צריך להתייחס לשני הפעמים שיש אמירה כללית של מים, ואז ממילא יוצא שיש לנו שתי אמירות כלליות שהן באות לרבות, ואמירת פירוט אחת של ימים ונחלים שזה בא למעט, ועכשיו השאלה היא מה מה עושים עם זה? לגבי זה, הגמרא מביאה שתי שיטות. שיטה ראשונה, שזה בתחתית העמוד הקודם, זה שלומדים מזה בצורה של כלל פרט וכלל. שיטה שנייה, שזה ברבע העליון של סמך זין עמוד א', לומדים מזה ריבוי מיעוט ריבוי. עכשיו, כרגע לא ניכנס להבדל העקרוני בין כלל פרט וכלל לבין ריבוי מיעוט ריבוי, כי בשלב הזה אין הבדל מעשי ביניהם. מבחינתנו מה שחשוב זה מה שמשותף לשניהם, וזה שכשיש את המצב שלנו שבו יש שתי אמירות כלליות ואמירה פרטית אחת, אז אני לא יכול להתייחס רק לאמירה הכללית או רק לאמירה הפרטית, אלא אני צריך להתייחס לשניהם. כלומר שהתוצאה של הלימוד יהיה שחלק מהמקרים אני מרבה וחלק מהמקרים אני ממעט. עכשיו, חוץ מרמה א', שזה מה שכתוב מפורש שאסור, מה נרבה לאיסור ומה נמעט מהאיסור? אז אומרת הגמרא שנרבה את ב' ונמעט את ג' וד'. כלומר, כמו שאמרנו בברייתא, באלף וב' תולעים אסורים, בג' וד' תולעים מותרים. זה הלימוד של הגמרא, ואם זה באמת נשאר, אבל עכשיו נעיר על זה שלוש הערות מהגמרא. הערה אחת זה ששואלת הגמרא, למה החלטת לרבות את ב' ולמעט את ג' וד'? אולי נרבה את ב' וג' ונמעט רק את ד', כלומר רק כלים. עונה הגמרא, וזה מביא אותנו לברייתא בתחילת הסוגיה, שעד עכשיו התעלמנו ממנה, בשביל זה יש לנו לימוד נוסף שכתוב בתחילת תעשה, כתוב שם, את זה תאכלו מכל אשר במים. הפסוק הזה לכאורה מיותר, כי בהמשך כתוב, אותם תאכלו, לכן אומרת הגמרא שהמילים את זה תאכלו באו ללמד שיש עוד דבר שהוא מותר, כלומר זה בא ללמד שאל תרבה את ב' וג' לאיסור, אלא רק את ב' ואילו ג' וד' מותרים. זאת הערה הראשונה. עכשיו בסוגריים נעיר שהשאלה הזאת נשאלה על שתי השיטות, גם על כלל פרט וכלל וגם על ריבוי מיעוט ריבוי, רק נעיר שיש הבדל קטן בצורה שבה זה נשאל. לגבי כלל פרט כלל, העיקרון הוא שכל מה שאנחנו מוסיפים אל הפרט, במקרה שלנו אל האיסור, צריך שיהיה דומה לו. ממילא כשהגמרה רוצה לרבות לאיסור לא רק את ב' אלא גם את ג', היא צריכה להסביר למה גם ג' דומה לפרט של א' של ימים ונחלים. אז היא הסבירה שגם ג' שזה בורות זה על הקרקע, לכן זה דומה. זה לגבי כלל פרט כלל. לעומת לגבי ריבוי מיעוט ריבוי, כאן העיקרון הוא שאנחנו מרבים את כל מה שאפשר לרבות, ומספיק שנבחר דבר אחד שאותו לא נרבה. עכשיו, אותו דבר שממעטים בדרך כלל הוא הדבר שהכי פחות דומה לפרט, אבל זה לא הכרחי, וממילא לפי השיטה הזאת הגמרא לא נכנסת לשאלה מה יותר דומה או פחות דומה, היא פשוט אומרת אנחנו מרבים את ב' וממעטים את ג' וד'. עד כאן הסוגריים על ההערה הראשונה. נזכיר שבהערה הזאת שאלנו למה שלא נרבה גם את ג' ורק נמעט ד', וענינו שיש לימוד מיוחד מאת זה תאכלו שצריך למעט עוד דבר אחד. עכשיו, בהערה השנייה שואלת הגמרא, לפי השיטה של ריבוי מיעוט ריבוי, שכמו שאמרנו עכשיו בסוגריים, שם לא נכנסים לשאלה מה יותר דומה, אלא חלק מרבים וחלק ממעטים, שואלת הגמרא, אז למה החלטת לרבות דווקא את ב' ולמעט דווקא את ג', אולי נעשה הפוך, נרבה את ג' ולמעט את ב'. עונה הגמרא, נכון שכאן אנחנו פחות נכנסים לשאלה של מה דומה לפרט ומה שונה ממנו, אבל אומר מתתיה בר יהודה, בדבר כמו בורות שזה כל כך דומה לכלים, בדברים שהם כל כך דומים אין סברה לחלק ביניהם, ולכן אנחנו ממעטים לא רק ד' אלא גם את ג'. אלה שתי הערות על הלימודים של כלל פרט כלל וריבוי מיעוט ריבוי, ועכשיו נעיר עוד הערה על הערה הראשונה. אמרנו בהערה הראשונה, למה שלא נרבה לאיסור את ב' וג' ונמעט רק את ד', וענינו שברייתא לומדת מאת זה תאכלו שצריך שעוד משהו יהיה מותר, לכן אנחנו ממעטים גם את ג'. עכשיו בהערה הזאת רק נעיר בסוגריים איך הדבר הזה כתוב בברייתא עצמה. אז נזכיר שמקודם אמרנו שאת הדיוק הראשוני שמותר תולעים בכלים, כלומר ברמה ד', אחר כך זה הפך מדיוק לכלל פרט כלל או לריבוי מיעוט ריבוי, בכל אופן אמרנו שזה דיוק כפול, פעם אחת במצוות עשה ופעם שנייה בלא תעשה. עכשיו גם אמרנו שאחד מהם מקור יותר טוב מהשני, כלומר הוא המפורש והשני הוא סתום, אבל יש מחלוקת איזה מהם הוא המפורש. עכשיו, מתוך זה נראה את הניסוח של הברייתא. אומרת הברייתא שמהמקור המפורש אפשר ללמוד את היתר רק לרמה ד', כלומר כלים, אבל אי אפשר ללמוד לרמה ג', שזה בורות. אז אומרת הברייתא, האם נאמר שבאמת זאת המסקנה משני המקורות? אומרת הברייתא שלא, כי נלמד כאמור מי את זה תאכלו שבבורות, כלומר רמה ג', מותר. עד כאן שלוש הערות על המקורות לאסור את רמה ב', כלומר לרבות אותו מהכלל, ולהתיר את רמה ג', כלומר למעט אותו יחד עם המיעוט של ד'. בזה סיימנו את השלב הראשון של החלק הראשון של השיעור שעוסק בתולעים במים. עכשיו, לסיום החלק הזה, ברבע התחתון של סמך זין עמוד א', נראה את השלב השני ואז נעבור לחלק הבא. השלב השני זה הגבלה של רבונה להיתר שלמדנו לגבי תולעים שנוצרו בכלים, וההגבלה הזאת של רבונה מורכבת משלוש קומות. קומה ראשונה זה שומר רבונה שברגע שהתולעת קצת יצאה מהמים אל משהו אחר, אפילו שהיא חזרה אחר כך, זה כבר לא יעזור, זה נחשב שהיא כבר שרצה על הארץ, וממילא היא כבר עשו. צורה, זו קומה ראשונה. קומה שנייה זה שלא רק שהיא מייצא לקרקע, זה נכון, אלא גם אם היא יצאה לאיזשהו כלי אחר, גם אז זה נחשב שהיא כבר יצאה והיא אסורה. קומה שלישית, מה שאמרנו עכשיו שהיא אסורה, נכון לא רק אם אני יודע שהיא יצאה, אלא גם אם רק יש לי חשש. וממילא קומה רביעית, אומר אבונה, אנחנו גוזרים שאדם לא יעביר את המשקה הזה דרך מסננת, כי יכול להיות שהתולעת נתקעה לרגע במסננת, ואז היא הצליחה להמשיך הלאה, אבל כשהייתה על המסננת זה כבר נחשב שהיא יצאה, ולכן זה אסור, לכן רבונה גוזר שלא יעבירו דרך מסננת. אז זאת ההגבלה של רבונה, שכאמור מורכבת מארבע קומות. נחזור עוד פעם על הקומות. קודם כל, אם היא יצאה, זה אוסר אותה. קומה שנייה, זה לאו דווקא לקרקע, אלא גם לדבר אחר. קומה שלישית, זה שזה גם מזרק חשש, וקומה רביעית, שממילא גם גוזרים. אז זה רבונה, ועכשיו על החידוש שלו, הגמרא מביאה גם קושייה וגם סיוע. את הקושייה אנחנו נסביר לפי התורת חיים, שלשיטתו הקושייה מתמקדת בקומה השנייה, כלומר שגם המקשה מסכים לקומה הראשונה, השלישית והרביעית, כלומר שאם התולעת יצאה לקרקע צריך לאסור אותה, ושממילא יש גם מקום לגזור גזרות, אלא שהוא חולק על הקומה השנייה שצריך לאסור גם אם היא רק יצאה לכלי. איך הוא מקשה? הוא אומר שאם זה נכון שחוששים לכלי אחר, כלומר למסננת, אז צריך לחשוש גם לאותו כלי עצמו שהתולעת יפסה קצת על דופן הכלי והגיע לאיפה שאין מים, ואז היא חזרה שגם אז צריך לאסור, וממילא צריך לגזור על כל הכלים שיש בהם תולעים, כי אולי התולעים עלו וחזרו. אלא מה אני אומר? שיציאה מהמים אל כלי או אל מסננת זה לא נחשב יציאה, ולכן היא לא אסורה. זה מה שהמקשן אומר, אבל מתרץ את הגמרא שזה לא אותו דבר. אם היא רק עלתה על דופן הכלי, זה ודאי לא נחשב שהיא יצאה, כי עדיין בתוך המקום שבו היא נוצרה, אמנם כרגע היא לא בתוך המים, אבל היא עדיין נחשבת בתוך הכוס, לכן כאן גם לפי רבונה לא צריך לאסור. מצות, כשיוצאת למסננת, זה יציאה לכלי אחר לגמרי, לכן שם רבונה אוסר. עכשיו, את החילוק הזה, הגמרא גם הוכיחה מהמקרה של בורות. הרי בבורות, הדופן ודאי נחשבת לקרקע, ובכל זאת, אנחנו לא גוזרים שמה התולעים טיפסו לאיפה שאין מים ואז חזרו. למה אנחנו לא גוזרים? כי אנחנו מבינים שיציאה לתוך אותו כלי לא נחשב יציאה, אפילו שזה קרקע, וממילא, גם אם ברור לנו שהם יצאו וחזרו, אנחנו לא נאסור, כי זה לא נחשב שהם יצאו, לכן ודאי שזה נכון לגבי יציאה בתוך כלי. לעומת זאת, יציאה למסננת, לפי רבונה כן אוסרת. עד כאן הקושייה והתירוץ על הגזירה של רבונה לא להעביר דרך מסננת, כי זה נחשב שהם יצאו ואז הם יהיו אסורות. ועכשיו שלוש שורות מתחתית עמוד א', רב חיסטה מביא גם סיוע. יש ברייטה שמרבה מהפסוק יבחושין שסיננן, שגם הם אסורים. אז מדייק רב חיסטה שהבעיה שם זה שהוא סינן אותם, שאז התולעים נשארים קצת על המסננת, אבל אם הוא לא סינן זה מותר, וזאת ראיה לרבונה. בזה הגענו לשורה האחרונה בסמך זין עמוד א', וסיימנו את החלק הראשון של השיעור לגבי תולעים במים. שאר החלקים יהיו הרבה יותר פשוטים. החלק השני של השיעור מדבר על שרצים לא של המים אלא של האדמה, וגם שם יש לנו דין דומה ש... וגם שם יש לנו דין דומה שכתוב, וזה לכם התמה בשרץ השורץ על הארץ. מכאן לומדים שהם צריכים לשרוץ על הארץ בשביל להסר, אבל אם הם נולדו בתוך משהו אחר כמו בשר או פרי, אז עקרונית הם צריכים להיות מותרים. זה הנושא באופן כללי, ונחלק את החלק הזה לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על תולעים בתוך פירות, ובחלק השני בתוך בשר. אז לגבי תולעים שנוצרו בתוך הפרי, כאמור הם מותרים, אבל נראה על זה שתי הגבלות. הגבלה אחת זאת הגבלה של שמואל, שהוא אומר שזה דווקא בפרי שהוא תלוש, אבל פרי שהוא מחובר, אז הפרי עצמו נחשב שהוא על הארץ, וממילא כשיש בתוכו תולעת, היא נחשבת שהיא שרצה על הארץ. זאת החומרה של שמואל, והגמרא בשורה השנייה בעמוד ב' מנסה לסייע מזה שיש שתי ברייתות שאחת מהן מרבה שרצים בפירות, כלומר שמסורים, ואחת מתירה. אז אומרת הגמרא, אולי זה בדיוק ההבדל, בפרי שמחובר הם מסורים, בפרי שכבר תלו שמותרים. זה הניסיון לסייע, אבל דוחה הגמרא שזה לא ראיה. יכולת שבאמת לפי שתי הברייתות גם בפרי מחובר עדיין השרצים מותרים, ומה שהברייתה שם אוסרת, שם מדובר לא בתולעים בפירות, אלא בעיקר העץ, כלומר בגזע, שזה ודאי נחשב על הארץ, ולכן זה אסור. עד כאן ההגבלה הראשונה לגבי תולעים בפירות, שכאמור שמואל החמיר כשפרי מחובר, ניסינו להביא ראייה, אבל דחינו את הראייה. הגבלה שנייה זה שכמובן שכל היתר הזה זה רק שהתולעת עדיין בתוך הפרי, אבל אם יצאה ושרצה לארץ אז היא כבר אסורה. עכשיו, מה נחשב שהיא יצאה? כלומר, עד כמה אנחנו דורשים שהיא ממש תצא ותשרוץ על הארץ, או שעצם היציאה מספיקה? אז לגבי זה הגמרא מביאה אוסף של מצבים שלגביהם רב יוסף ורב אשי שאלו, כל אחד שאל לגבי שלושה מצבים, ולגבי כולם הגמרא נשארת בתיקו. מה המצבים שמשאלו עליהם? אז רב יוסף שאל מה קורה אם היא יצאה מהפרי והתחילה ליפול ובאוויר היא מתה, כך שבסוף היא באמת כן הגיעה לארץ, אבל היא הגיעה כשהיא כבר מתה, האם זה נחשב שהיא שרצה על הארץ או לא? עכשיו, אם נאמר שזה מספיק, האם מספיק גם כשהיא לא הגיעה אף פעם לארץ, כלומר שהוא לקח אותה כבר מהאוויר ואכל אותה? ושאלה שלישית, מה קורה אם היא רק יצאה במקצתה, האם זה נחשב יציאה? האם זה נחשב יציאה? אלה השאלות של רב יוסף, והשאלות של רבשי, בהנחה שלא צריך שהיא ממש תגיע לארץ, האם מספיק שיוצאת מהפרי ועולה על גג הפרי? אם זה מספיק, האם מספיק שיעולה על גג הגרעין? והאם מספיק שיוצאת מהפרי אל פרי אחר כשהם צמודים? לגבי כל ששת השאלות, הגמרא נשארת בתיקו. עד כאן הערה ראשונה לגבי תולעים בפירות, שאלנו מה נחשב יציאה, אבל נשארנו בתיקו, ואנחנו עוברים לנושא השני בחלק הזה של השיעור, וזה תולעים בבעלי חיים. גם לגבי זה נראה שני דיונים. הדיון הראשון הוא בשליש העליון של עמוד ב', וזה לגבי קוקינאי, שזה תולעים שמצאנו בכבד ובריאה, והשאלה היא האם אנחנו מניחים שהם נוצרו שם והם מותרים, או שהם באו מבחוץ ומסורים. אז רב שישה ברי דרבידי, לפי הגרסה הראשונה, אומר שמסורים, כי הוא מניח שהם באו מבחוץ. רב אשי וגם רב שישה, לפי הגרסה השנייה, אומר שהם מותרים, כי לא יכול להיות שהם באו מהאוכל, כי אז היינו מוצאים אותם גם בצואה, אבל דוחה גמרא את הראיה ואומרת שבאמת הם מסורים, כי יכול להיות שהם הגיעו מבחוץ, וזה שלא מצאנו אותם בצואה, זה כי הם נכנסו מהאף ולא מהאוכל. זה לגבי הקוקינאי, שבהם אנחנו מתלבטים האם הם באו מבפנים או מבחוץ, ועכשיו, נושא שני בתולעים בבעלי חיים, זה נמצא בשליש התחתון של עמוד ב', וזה חומרה מיוחדת שיש בתולעים מסוימים בבעלי חיים, שיש בתולעים מסוימים בבעלי חיים שנקראים דרני, שאפילו שברור לנו לגמרי שהם הגיעו, מבפנים ולא מבחוץ, בדגים אמנם הם מותרים, כי הם הגיעו מבפנים, אבל בבהמות יש חומרה ומסורים. מה המקור? אז יש ברייתא שלומדת את זה מ"ועת נבלתם תשקצו". המילה ועת באה לרבות גם את הדרנים שבתוך הבהמה, והראשונים מסבירים שהכוונה היא שזה ממש נהיה כמו חלק מהבהמה, ממש כמו עבר מן החי, או לפחות כמו כל היוצא מן התמה תמה. בכל אופן, אם זה המקור, שואל רב משרשיא, מה ההבדל בין בהמות לבין דגים? אותו דבר לכאורה צריך לומר גם בדגים. עונה רבינה, נכון שהתולעים אסורים כאילו שהם חלק מהבהמה, אבל סוף סוף שחיטה לא שייכת אצלם. שחיטה לא שייכת אצלם ממילא, כיוון שאי אפשר להתיר אותם על ידי שחיטה, הם אסורים. לעומת זאת בדגים שאין דין של שחיטה, ממילא אין שום בעיה לאכול גם את התולעים. עד כאן הנושא השני בתוך הנושא של תולעים בבעלי חיים, בזה סיימנו את החלק השני של השיעור לגבי תולעים בתוך פירות ובתוך בעלי חיים. ועכשיו 10 שורות מתחתית עמוד ב', חלק שלישי מאוד קצר, כיוון שדיברנו על שרצים, הגמרא מביאה ברייתא שמביאה מקור לסוגים שונים של שרצים, כתוב בויקרא א', כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע, עד כל מרבה רגליים וכולי. נשים לב שיש פה שלושה דברים שונים, הולך על גחון, הולך על ארבע ומרבה רגליים, ולפני כל אחד מהם גם כתוב את המילה כל. אז הברייתא גם מסבירה מה זה כל אחד מהם, והיא גם מסבירה מה המילה כל באה לרבות. אז הולך על גחון זה נחש, והמילה כל באה לרבות גם שלשול וכל כל מה שדומה לו. הולך על ארבע זה הקרב, והמילה וכל באה לרבות חיפושית וכל מה שדומה לה, ומרבה רגליים זה נדל, והמילים עד כל באים לרבות שזה גם מה שדומה לנדל וגם מה שדומה לדומה. אז זה דבר אחד בחלק השלישי. ודבר נוסף לסיום, הגמרא רוצה כנראה לסיים בסימן טהרה, היא מביאה דרשה שהלוויתן הוא כשר, כי הברא את הדורשת שיש לו גם סנפיר וגם קסקסת. וזה בעזרת השם סיימנו את פרק אלו טריפות, הגענו לתחתית סמך זין עמוד ב', נחזור על מה שראינו היום. דיברנו באופן כללי על שרצים שנולדו בתוך חומר ומעולם לא שרצו על הארץ, שהם מותרים. בחלק הראשון דיברנו על שרצים בתוך המים, ולמדנו את זה גם מעשה וגם מעליו. בהתחלה למדנו את זה מדיוק, שדווקא בימים ובנחלים צריך סנפיר וקסקסת, אבל תולעים שבתוך מים של כלים לא צריכים, אבל אחר כך אמרנו שזה כלל פרט כלל, או ריבוי מיות ריבוי, ואנחנו לומדים שני מצבים שאסורים ושני מצבים שמותרים. המצבים שאסורים זה מה שכתוב בפסוק ימים ונחלים, וגם ריבינו את חריצין ימים ונחלים, וגם ריבינו את נעיצים וחריצים. המצבים המותרים זה מים בבורות שכין ומערות ובכלים. אז זה המקור, למקור הזה הערנו שלוש הערות, כאן נחזור רק על הראשונה, שהברייתא הסבירה למה שלא נרבה לאיסור את כל המצבים חוץ מכלים, אז היא אומרת שלומדים את זה תאכלו, שצריך לרבות עוד משהו גם להיתר. אז זה המקור להיתר של תולעים במים בכלים ובבורות. לסיום הבאנו את הגזרה של רבונה שלא יעבירו את המים במסננת, כי אז התולעת אולי יצאה למסננת. ניסינו להקשות על זה אבל דחינו. החלק השני היה שרצים בפירות ושרצים בבשר. לגבי שרצים שנוצרו בתוך פירות ראינו שתי הגבלות. שמואל הגביל את זה שזה דווקא בפרי תלוש ולא מחובר. הגמרא הגביל את זה שזה דווקא שהתולעת עוד לא יצא, וראינו שש איבעיות מה נחשב שהתולעת יצאה ומה לא, ונשארנו בתיקו. לגבי תולעים בבעלי חיים ראינו שני סוגים, ראינו קוקינאי, שזה בכבד וברעש, וזה ראינו מחלוקת, האם חוששים שהם באו מבחוץ ואז הם אסורים, או שהם נוצרו מבפנים ואז הם מותרים. לגבי דרנה, שבין האור לבשר, כאן אפילו שזה ברור לנו שהם נוצרו מבפנים, בכל זאת בבהמה אנחנו אוסרים, לומדים את זה מבעת נבלתם תשקצו, אמרנו שזה כמו עבר מן החי, או כמו כל היוצא מן התמטמא, ממילא זה נחשב כמו הבהמה עצמה, אבל השחיטה לא מתירה אותם, ולכן הם אסורים, בניגוד לדגים ששם מספיק אספה, ולכן גם אצלה מספיק אספה, ולכן הם מותרים. ובחלק השלישי של השיעור הבאנו מקור לסוגים שונים של שרצים, נחש ושלשול, עקרה וחיפושית, נדל וכל הדומה וכל הדומה לדומה, וראינו שלוויתן כשר כל טוב.